בעצם. לא, לא זוכר. כן, פתיחה לשער היחון. הוא דיבר על פרשה ראשונה של קריאת שמע, ושהיא מכילה 10 דברים שבראשם מציאות השם ביחודו, ולאחר מכן עיקרי חובות הלבבות בעיקר. אנחנו בעמוד מ"ו, אחרי הערה 33. נמצא כל מה שכללה פרשה זו, דהיינו שמע ואהבת, 10 עניינים, 5 מהם רוחניים ו5 גופניים. הרוחניים, תחילתן ידיעתנו כהבורא מצוי, שמע ישראל השם, והשני שהוא אלוהינו, דהיינו לקבל את עול מלכותו, והשלישי שהוא אחד, שבזה עוסק השער הזה, ייחודו. והרביעי, לאהבה אותו בכל לב, ואהבת בכל לבבך. והחמישי, קבלת משמעתו בכל לב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך לקבלת משמעת על לבבך. אז אלו 5 דברים שהם קשורים לחובות הלבבות. עניינם הכרה, או ידיעה, או רגש, כמו אהבה וכו'. אבל 5 הגופניים, שאדם עושה אותו, אותם באיברים, הרי אחד ושיננתם לבניך, שזה דיבור, זה כבר דבר גופני, והשני ודיברת בם. אז ראינו אתמול שיש מצווה ללמד את הבן והתלמיד, ויש מצווה ללמוד גם אם אין בן ותלמיד. זה מעניין שגם הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, הוא מתחיל את המצווה בהגדרה של ללמד. עוד לפני ללמוד, העיקר בתורה זה להעביר אותה הלאה. והשלישי, אחרי הדיבור, עוברים ממש למעשה. וקשרתם לאות על ידיך, והרביעי והיו לתוטפות בין עיניך, שזה קשור מאוד לאהבת, כמו שראינו אתמול, שסימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, כעזה כמוות אהבה. והחמישי, הוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ואמרו חכמנו, למה כן, והוא עשה מהשלושה האחרונים החוט המשולש, 2 בלימוד תורה ועוד 3 מעשיים ממש, פעמיים תפילין ופעם מזוזה. ואמרו חכמנו, למה קדמה שמע לבהיה עם שמוע, למה בסדר הקריאה אנחנו מקדימים אותה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, שהיא כוללת גם תיאוריה וגם מעשה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות בצורה פרטנית יותר. ולפיכך ראיתי להקדים שער טוהר הייחוד לפני שער שערי ספרי זה. וראוי עתה שאבאר מתואר ייחוד השם 10 עניינים. הוא פה נותן לנו את תוכן העניינים של השער הראשון. האחד, דהיינו הפרק הראשון, יעסוק בשאלה מהי הגדרת תואר הייחוד, והשני, לכמה חלקים נחלק עניין הייחוד, והשלישי, האם חובה לחקור עליו, על הייחוד, בדרך העיון או לאו, והרביעי, האח דרך החקירה על עניינו, כי מן הסתם הפרק השלישי התשובה תהיה שחובה לחקור, ומה ראוי לנו לדעת מקודם, לפני החקירה על הייחוד, והחמישי, בבירור הקדמות שבהן התברר שיש לעולם בורא שבראו לא מדבר. אז מפורש שהייחוד כולל גם את מציאותו התברך. והשישי, באופן שימושן של ההקדמות שנזכרו לעיל לבירור מציאות הבורא. והשביעי, בראיות על שהוא אחד, המצוי הזה, הבורא שהמציא את הכל הוא אחד. והשמיני, בביאור אופני האחד הנאמר דרך העברה באופן מושאל, כמו גוי אחד בארץ, זה כולל מיליוני אנשים. אז ודאי שזו אחדות מושאלת ויחסית, והאחד האמיתי, מי ראוי באמת לתואר אחד. והתשיעי, שהבורא, אחרי שבררת מי הוא האחד האמיתי, שהבורא אחד באמת, ואין אחד באמת זולתו. הוא היחיד שזכאי לתואר אחד במשמעות המוחלטת שלו. והעשירי, בתארים האלוהיים המושכלים והכתובים, כאלה שאנחנו לבד מתארים אותו בהם מתוך התבוננות במציאות, וכאלה שכתובים בתנך או אצל חז"ל, והאופנים אשר בהם מתברר קיומן לו ושלילתן ממנו, כלומר באיזו בחינה התארים הללו באמת שייכים בו ובאילו בחינה זה משהו יותר מליצי ולא כפשטו, כלומר איך התארים לא פוגעים באחדות. טוב, אמר אשר להגדרת תואר ייחוד השם יתרומם ויתהדר. הרי הוא, כן, קודם כל הוא מגדיר את המטרה, שוויון הלב והלשון בייחוד השם יתעלה אחר הלמידות בראיות על ברור מציאותו ואמיתת אחדותו בדרך העיון. כמו שאדם לא רק יגיד השם אחד, אז הוא מייחד בלשונו, אבל הוא לא מבין בכלל את המשמעות בליבו, אלא הוא ישווה את הלב והלשון אחרי שהוא ילמד על הדבר בבירור ובראיות ובעיון. כי ייחוד השם יתהדר ויתרומם משתנה אצל בני אדם כפי שינוייו, הבחנתם ותבונתם. מהם מי שמייחד את השם בלשונו בלבד, לפי ששמע מבני האדם אומרים דבר ונמשך הוא אחריהם. כולם אומרים שמע ישראל השם אחד, אז גם הוא אומר, ואין לו ידיעה בעניין הדבר שהוא אומר. הוא לא, בכלל לא מבין מה זה אחד, הוא לא חשב על זה, הוא מדקלם את זה, ואז הוא גם לא יצא את זה חובה אפילו מבחינה הלכתית, כי הכוונה היא מעכבת בפסוק ראשון. ומהם מי שמייחדו בליבו ובלשונו, לא רק בלשון כמו הראשון אלא גם בליבו, הוא מתרכז במה שהוא אומר, הוא מבין עניין מה שהוא אומר כפי שקיבל מאבותיו, הוא מבין מה זה השם אחד כי אביו הסביר לו, ואין לו ידיעה באמיתת מה שהוא סובר מייחוד השם. אנחנו נראה בהמשך שאמיתת הכוונה הוא לא יכול לאמת את זה בהוכחה. יגידו לו, אז מה אם אבא שלך אמר? תוכיח לנו? אז הוא מתבלבל, הוא לא יודע. ומהם מי שמייחדו אחר הלמידה בראיות על אמיתת הדבר, הוא יכול גם להוכיח את הדבר, אלא שהוא תופסו במחשבתו את ייחוד השם כשאר אחדי הנמצאים, כמו שיש בית אחד וראובן אחד, אז גם השם אחד. ונמצא שהוא מגשים את הבורא יתעלה ומתארו בצורה ובדמות בגלל אי ידיעתו אמיתת ייחודו ועניין מציאותו. נלמד בהמשך מה הבעיה. ומהם, כלומר הוא בעצם בפיו ואפילו בליבו הוא מייחד, ובעצם הוא לא מייחד, הוא לא מבין את עומק מושג האחדות. הוא אפילו יכול להביא ראיה, אבל לדבר שהוא לא מבין אותו עד סופו. ומהם, זו הדרגה החמישית והסופית שאליה השער הזה אמור להביא אותנו, מי שמייחדו בליבו ולשונו, אחר שנתברר לו עניין האחד האמיתי והאחד הנאמר על דרך העברה באופן מושאל, ואחר למידתו בראיות על ברור מציאותו ואמיתת ייחודו. אז כבר רבנו בחייר רומז לנו פה שבמידה רבה השם אחד, כנראה שפירושו זה השם ייחודי, השם מיוחד, השם לא דומה לכל דבר אחר שאנחנו מכירים ולכל המושגים שמשמשים אצלנו. וזהו השלם שבאופני ייחוד השם יתהדר ויתרומם. ולכן אמרתי בהגדרת תואר הייחוד שהוא שוויון הלב והלשון בייחוד השם אחר הלמידה עליו בראיות וידיעת אופני אמיתת אחדותו בדרך העיון. כלומר שאדם יודע להוכיח את אחדותו יתברך במלוא משמעותה. זה בעצם תואר ייחוד השם. טוב, וזה מביא לנו דוגמה מה כוונת הספר הזה, כי לייחד כולם יחדים, כולם אומרים שמע ישראל פעמיים ביום. השאלה מה הם מבינים וכמה הם תרחו בהבנת המושג ומה משמעותו, וזה כבר קשור לחובות הלבבות, לא לחובות האיברים. אמר, אבל לכמה חלקים נחלק ייחוד השם יתעלה. במידה מסוימת הפרק הזה הוא מרחיב את הפרק הקודם, והוא שולל בעיקר את שלוש המדרגות התחתונות. מה הוא אמר בפרק הקודם? שבני האדם מתחלקים לארבע מדרגות, נכון? מי שמייחד רק בליבו, רק בפיו, מי שמייחד גם בליבו אבל מתוך קבלה בלי שהוא יכול להוכיח את זה, מי שיודע גם להוכיח אבל לא מבין את עומק משמעות המושג. אז בפרק הזה הוא יגנה או ישלול את שלוש הדרגות הנמוכות, כאלה שלא הגיעו לדרגה הרביעית המיוחלת.
הסדר של הפרקים זה הסדר שבו אמורים לעבוד,
כאילו
קודם מגדירים את המטרה
ואחרי
זה חוקרים, מה המטרה של
החקירה? כן. מה זה? קודם כל, בסדר, קודם כל נכון, כאילו הוא עשה לבד את ה... הוא לא עשה, אצלו המשחק היה פתוח, אתה רואה את זה בשידור חוזר, הכוונה היא, כל מורה שמלמד במידה מסוימת זה משחק מחור, גם אם הוא לא יגיד לך את, את המסקנה מראש, הוא כבר עבר את הדרך, הוא עכשיו רוצה להביא אותך אל המטרה, אבל... מה?
כשאני לומד, אני אמור...
אם אתה לומד בספר הזה, אז אתה בעצם מקבל קורס שמישהו כבר... אתה באמת לועס כבר דברים לא עושים, אתה רשאי וגם חייב לבקר אותו כל הזמן, זה כן, אבל אחרת תכתוב לך חובות הלבבות, כאילו, בשביל מה אתה צריך אותו, הוא כבר יש לו סוף מעשה במחשבה תחילה, אבל תשים לב שהוא, אני חושב שבסך הכל הוא מתווה פה דרך... דרך אגב, זה מאוד מקובל. היום שאתה בא ללמוד כל נושא או קורס, אז אומרים לך מראש, התוכנית הלימודים היא כזו וכזו, אלו הם הפרקים, לכאן אנחנו שואפים, אבל גם כאן, וגם כמו שאומרים היום, זה יותר גילוי טכני מאשר גילוי מהותי. אתם מראים לך את המסגרת, אבל לא נכנסים איתך ל...
אוקיי, אני ניגש את זה בתור חקירה
פתוחה. מה? האם הוא היה יכול להגיע למסקנה שיש שני אלוהות? חס וחלילה. לא. כי הוא כבר אמר לך שהספר הזה הוא לא ספר פולמוסי, הוא לא ספר להוכחת היהדות והאמונה. הוא ספר של חובות הלבבות, זה אומר, אחרי שהאדם מקבל על עצמו באופן בסיסי עול תורה ומצוות, הוא בא להפוך אותו ל... מי דתי באופן סוציולוגי שעובד את השם בעברה וממלמל קריאת שמה פעמיים ביום, בבוקר עוד עייף מהשינה, בערב כבר עייף לקראת השינה, ולא חושב על מה שהוא עושה, אז הוא בא להסביר לו מה זה אומר קריאת שמה ומה המשמעויות הנפשיות שלה. אבל הוא... פה זה קצת יותר אולי, בשער הייחוד זה קצת יותר אולי מוכיח את עיקרי האמונה, אבל בגדול הוא לא בא לשכנע, הוא אמר את זה מפורש. זה לא ספר ויכוח ולא ספר פולמוסי, זה ספר שבא להעמיק את ההכרה הדתית למי שבאופן כללי כבר מקבל אותה על עצמו, כבר עשה את הבירור הזה.
מקבל אותה מצד המסורת ומצד הדוס?
לא רק. גם מצד המסורת וגם שהוא כבר ברר את זה בירור ראשוני, ועכשיו הוא ספר למתקדמים, לא למתחילים. אם כי בשער הייחוד הוא באמת קצת יוצא דופן. אמר אבל לכמה חלקים נחלק יחוד השם יתעלה. אומר, אני חושב שבכל שער הוא אומר לך מראש את הראשי פרקים של השער הזה, אבל זה, הוא רק מונה את זה טכנית, הוא לא... נכון.
עד שתגיע למסקנות, יש לך גם נכון, כבר מראש את
כן,
היעד.
נכון, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שהוא בסופו של דבר נתן לנו את כל המסקנות ביד, רק אנחנו צריכים לאשש אותם, להבין אותם, להוכיח אותם, ולא צריכים, כמו אברהם אבינו, שלפי הרמב"ם התחיל לחקור בגיל 3 והגיע בגיל 40. לקח לו 37 שנה וכולי אי ואולי, זה היה אברהם אבינו. מי מבטיח לנו שלא נתברבר בדרך, אז חסד עשה איתנו הבורא, שיש לנו את הקבלה והמסורת, ואנחנו צריכים לאשש אותה ולהעמיק אותה. אמר, אבל לכמה חלקים נחלק ייחוד השם יתעלה, אומר, כי כאשר נתפשט ביטוי הייחוד בדברי אנשי הייחוד, שזה כנראה יהודים ומוסלמים, ורב שימושם בו בדבריהם תמיד עד שנעשה אצלם ממילות ההתפעלות בעת השמחה והיגון. אני יודע שהיום לפחות הערבים, כאילו מילת התפעלות אצלם זה שם השם עצמו, אללה. אבל, ומהם גם הרבה יהודים למדו. אבל נראה לכאורה שבזמן רבנו בחיה, אולי היו אומרים האחד, כאילו בערבית. ומשתמשים בו בעת חרדתם על צרה להגדלת עניינה וזרותה, מבלי לחשוב בידיעת אמיתת עניין מה שנפלט מלשונם מתוך שכלות וברות, דווקא בגלל שזה הפכה להיות איזה מין סיסמת קרב כזו לכל מקרה חריג או של שמחה או של פחד, אז לכן גם לא מתבוננים בזה. ומדמים כי עניין הייחוד ברור להם כמו שברור להם ביטויו, ואינם מרגישים כי ליבם ריק מאמיתתו ומצפונם פנוי מעניינו, לפי שהם מייחדים אותו בלשונם ובדיבורם וחושבים אותו בליבם יותר מאחד. ומציירים אותו במצפונם בציור שאר אחדי הנמצאים, ומתארים אותו בתארים שאינם מתאימים לאחד באמת, כי האחד באמת צריך להבין שלא שייכים בו תארים שונים, כי זו כבר פגיעה באחדותו. מחמת אי ידיעתם עניין האחד האמיתי והאחד הנאמר בדרך העברה, פרט ליחידים מאנשי הייחוד אשר העמיקו במדע והבינו עניין הבורא והנברא ותנאי מה ההבדל בין הבורא והנברא, והם הבינו גם את תנאי האחד האמיתי וסגולותיו. והנה צדק הפילוסוף באומרו, אינו עובד עילת העילות וראשית הראשיות, כי אם נביא הדור בטבעו, מי שזכה לשפע מלמעלה למטה, או מי שעפיל מלמטה עד למעלה, והפילוסוף המובהק במה שרכש מן המדע. אבל כל שלמטה מהם, אם אדם הוא לא נביא או חכם גדול, אינם עובדים אלא מי שלמטה ממנו, שזה איזה מין ציור של אלוהים שהם ציירו לעצמם, כי לא ישכילו מצוי כי אם מורכב, היות והם מכירים רק מצויים שהם מורכבים, למשל האדם מורכב מגוף לנפש, וגם הנפש שלו מורכבת מהרבה תכונות ומידות, אז במקרה הטוב הוא מצליח לשחרר את התפיסה האלוהית שלו מהגוף, אבל הוא עדיין תופס אותו כמו פסיכולוגיה נפשית שלו, שהוא מכיר אותו, שהשם כועס והשם שמח או ככה וככה וכו', וזה ודאי לא השם, וזה ודאי גם לא אחד. זו תמונה די פסימית על המציאות, כן? כי זה שהפילוסוף אומר את זה, לפילוסוף לא הייתה בעיה להגיד את זה, בגלל שבאמת זו דת אריסטוקרטית כזו של... אבל אצלנו שהדת היא ניתנה לעם שלם ולאומה שלמה, אז זו אמירה מאוד מאוד קשה מצד רבנו בחיי. כן, הוא אומר שהוא לא יודע אם יש איתו בבית כנסת, כאילו עם מי הוא משלים עניין בבית כנסת, עם כל אלה ש... שמלפניו ומאחריו, הם לא עובדים אותו אלוה בסופו של דבר. ולפיכך, בהכרח השתנה הייחוד, דיברנו על זה אתמול, נכון? על הטעות במיקוד, על המעטפה, האם היא מגיעה לתעודתה או שלא. ולפיכך בהכרח השתנה הייחוד כפי שינוי דעות בני אדם ויתרונות הבחנותיהם זה על זה בייחוד לארבעה חלקים, כמו שהוא כתב בקצרה בפרק הקודם. אז יש ארבע מדרגות ועכשיו הוא מפרט אותן. תחילתם, המדרגה הנמוכה ביותר, ייחוד השם בלשון בלבד, והוא תחילת דרגותיו אשר מרוממים אליה את הנער והשחל בעניין הדת מבלי שתהיה בנפשו אמיתת עניינו. זה באמת, אני חושב, הפסוק הראשון שחזל הורו לנו לדקלם עם הילד. לפני שמדקלמים איתו, בוא אליי פרפר נחמד, שבצלי על כף היד, אז בהלכה כתוב שכשהוא מתחיל לדבר, אומרים לו, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אז הוא בכלל לא מבין מה זה השם ולא מבין מה זה אחד, אבל ככה זה הולך, זה מתחיל בלשון, ואחר כך הוא יבין את זה גם כשהוא יגדל. והחלק השני הוא ייחוד השם בלב ובלשון. עכשיו הוא מתחיל להבין מה זה השם אחד על פי המסורת שהיא בחזקת נכונה ללא ידיעה באמיתת הדבר מצד שכלו והבנתו. הוא לא יכול להוכיח את זה אלא הוא סומך על הקבלה, והרי הוא בדרגת סומה המונהג על ידי הפיקח הבריא, ופעמים נסמך הוא על נסמך כמותו, זה סומה שנסמך על סומה, והרי הם כמו קבוצת סומים שיניח כל אחד מהם ידו על כתף חברו, וכך גם חברו על כתף אשר לפניו, עד שיסתיים הדבר אל הראשון הבריא הפיקח המנהיגם. הם מקווים שמי שעומד בראש הטור הוא לא עיוור, שאם נתעלם המנהיג אותם ולא נזהר בהם, או שיסיח דעתו מלהשגיח עליהם, או נפל אחד מהם או הרעו פגע, ישיג המכשול את כולם ויתעו בדרכם. כמו דומינו כזה שמצפידים אותם אחד לשני, כשאתה מפיל אחד וחשל עוזר ונפל עזור, ואפשר שיפלו בבור או יתקלו בדבר העוצרה מללכת, וככה סומך על אחרים ביחודו. הוא אומר, אני לא מבין, אבל ככה אמרו לי, אני סומך על מה שאמרו לי. אין ביטחון שלא יבוא לידי שיתוף, שיתוף ומשמעות שהוא משתף שם שמיים ודבר אחר. ואם ישמע משהו מדברי הכופרים והוכחותיהם, אפשר שתשתנה השקפתו ויכפור מבלי להרגיש. הוא אפילו לא ידע שהדעה הזו היא דעה לא רצויה. ולפיכך אמרו קדמוננו עליהם השלום, הווה שוקד ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. הערה 54, סוף פרק שני מאבות. זוהי הנוסחה הנכונה שבכל כתבי היד, וכן הוא בנוסח הרמב״ם במשנה, וכן הוא במשנה בכל כתבי התימן. מישהו יכול לבדוק למחר איך זה בכתב יד קופמן למשנה? מי לוקח על עצמו? אתה תבדוק? מעניין. ובדפוסים שיבשו בכל מקום, הווה שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. כלומר, מתוך שקידותך ללמוד תורה, אתה כבר תדע. ואילו לפי נוסחת כתבי היד, זה מקצוע בפני עצמו. אדם צריך להיות שקוד ללמוד מה שישיב לאפיקורוס. שידע שיש בעולם כל מיני דעות, והוא צריך לדעת איך להתמודד איתם. ולהיזהר מהן. אז ראינו את מי שמייחד את השם בפיו, ומי שמייחד את השם בדעתו, דיינו הוא מבין במידה בסיסית שהשם אחד, אבל הוא מעולם לא בדק את זה, אלא הוא מסתמך על מישהו שאמר לו את מה שאמרו לו וכו'. והחלק השלישי מחלקי הייחוד הוא ייחוד השם בלב ובלשון אחרי הלמידה עליו בראיות ואימות מציאותו בדרך העיון, מבלי לדעת עניין האחד האמיתי והאחד הנאמר דרך העברה. הוא גם יכול להוכיח שהשם אחד, אבל הוא לא מבין עד הסוף מה המשמעות של אחד, כל הנגזרות של זה.
הוא מבין שהוא אחד ולא שתיים.
כן, הוא גם מבין יותר מזה, אבל הוא לא מבין עד הסוף. והרי הוא בדרגת הפיקח הבריא, יכול להיות שהוא יבין שאם הוא אחד, אז לא יכול להיות שהוא גוף. כי הגוף הוא אנטי אחד בהגדרתו, הוא מתחלק וכו'. והרי הוא בדרגת הפיקח הבריא, אם הלך בדרך ומטרתו היא רחוקה, כן, להבדיל מהסומה שנזכר לעיל, שנשמח על מישהו, שנשמח על מישהו, הוא יש לו עיניים פקוחות, אבל מטרתו היא רחוקה, ובדרך שבילים רבים דומים, מזכיר את גן המבוכה של הרמח"ל, ואינו יודע ואינו מכיר את הדרך הישרה אל העיר אשר מטרתו אליה. והוא יודע את הצד והרוח, הוא יודע שבאופן כללי צריך ללכת לכיוון ההוא, הרי ייגע הרבה ולא יגיע אל מבוקשו מחמת אי ידיעתו את הדרך. כן, כלומר הוא רואה, אבל הוא לא מבחין בין השבילים השונים. בדקויות הוא לא מבין, הוא יודע שהעיר היא שמה, ככה אמרו לו, אבל בין השבילים השונים, מה שבאמת מביא אל העיר, הוא לא מבחין. כמו שאמר החכם, עמל הכסילים תיגענו אשר לא ידע ללכת אל עיר, כי הוא עובד בלי שכל ולכן הוא מתייגע. כן, יש דרך קצרה שהיא ארוכה, הוא חושב שזה מביא אותו לעיר, בסוף הוא מגיע למבוי סתום, הוא צריך לחזור חזרה את כל הדרך, כי אין לו מפה, הוא לא מדויק. והחלק הרביעי הוא ייחוד השם. כן, כשבונים ניווט בצבא, אז אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא, וצריך לדעת את מטרתך. אתה צריך לדעת את כל התחנות בדרך, נון צדי כך וכך, נון צדי כך וכך, כדי שלא תתברבר ואולי מפה, אולי משם וכו'. אלא אתה צריך ללמוד בעל פה את כל לבנות לך תחנות בדרך, וזה חסר לו. הוא לא יודע את השביל, מאיפה מגיעים מכאן לכאן. הוא יודע שהוא פה וזה המטרה שם, אבל איך לגשר על הפער, וזה הוא לא עמל. והחלק הרביעי הוא ייחוד השם יתהדר ויתרומם בלב ובלשון, אחר הלמידה עליו בראיות וידיעת אמיתת אחדותו בדרך העיון והפעלת השיקול השכלי, והוא השלם והנעלה שבהם, שהוא יודע להוכיח ולבסס את הגדרת הייחוד המלאה, העמוקה, ועליו זרז השליח עליו השלום, משה רבנו, באומרו וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. אז יש ידיעה, שזו ידיעה שאני יכול לקלוט מבחוץ, ויש להשיב את הדבר אל הלב, דהיינו לבסס אותו, להוכיח אותו, להבין אותו במלוא עומקו, להטמיע אותו וכו'. אמר, אבל האם חייבים אנו לחקור על הייחוד בדרך העיון או לאו? לכאורה הוא כבר ענה על זה בסוף הפרק הקודם, וידעת היום, והשבותי לבביך. או, כן.
מה זה אמר ואומר?
אמר הכותב, כאילו. הוא... מה?
אומר. כן, יש אמר, יש אומר.
אולי הוא, כאילו, מישהו שאל אותו, ואמר זה, אמר, שאל השואל. יכול להיות, כן, משהו כזה. אומר שכל מי שאפשר לו לחקור על עניין זה, וכל הדומה לו מן המושכלות בדרך השיקול השכלי, הרי זה חייב לחקור על כך כפי השגתו וכוח הבחנתו. וכבר אמרתי בהקדמת ספר זה דברים בחיוב דבר זה והכרחיותו, מה שיש בו די, מי שזוכר את העבד שהתבקש לגבות מס, והוא שמח על התציר של אנשי העיר בלי לבדוק האם באמת מה שהם נתנו לו זה מה שהם היו אמורים לתת לו, מתוך עצלות. אז מתוך עצלות יש לו אמון בבריות, אבל זה אמון לא מוצדק, אומר לו המלך. המלך כעס עליו, אז גם אדם שלא יהיה לו יותר מדי אמונת חכמים, שהיא נובעת מעצלות, כאילו עצלות המחשבה, לא במשמעות שהוא אולי משקרים וצריך לבחון אחריהם, אלא את המסורת שקיבלנו לחקור זה לא להעמיד את זה לדיון פתוח, יש השם בקרבנו עם עין, אלא להבין, לנמק, ליישם, לבסס את זה, זו הכוונה. הוא כבר אמר, כן, ומי שהתעלם מלחקור על ברורו ואמיתתו של ייחוד השם, הרי הוא נענש על התעלמו ממנו, והרי הוא כאותם המתרשלים בידיעתו ועשייתו של, כן, מי שמתרשל בלימוד תורה ובקיום מצוותיה. והרי הוא דומה בזה לחולה שהוא בקי במחלה וברפואה. אם שמח על רופא שיטפל בו במיני הרפואות ונתעצל מלהשתמש בתבונתו ושיקול דעתו בטיפול הרופא לו, כדי שידע אם טיפולו במחלתו נכון או בלתי נכון, בזמן שאין הדבר נבצר ממנו. כן, רופא שנכנס לניתוח, בטוח שהוא מברר היטב, וגם אדם שהוא לא רופא היום משתדל לקרוא חומר רפואי, ודרך אגב זה לא בהכרח קשור לשאלה שהוא לא מאמין במנתח, אלא היות זה קרוב לליבו, תרתי משמע, הוא הולך לעבור ניתוח מעקפים, אז זה קרוב לליבו, אז זה חשוב לו, הוא רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת מה אתה עושה. גם אם הוא עדיין לא ברחי להקשות קושיות, להגיד לו אולי תחתור משם, למה מפה, וזה וזה, אבל חשוב לו להבין מה קורה. אז אומר רבנו בחיי, איך ייתכן שבדברים שהם יסודי האמונה, פתאום אתה נהיה מין כזה סמוך על אחרים. תשתדל להבין לבד. אז תראה שטבעם של אנשים הוא לא כך. תראה היום, והיום הרופא גם יודע את זה, הרופא בא ומסביר לחולה לפני כל הליך, אנחנו הולכים לעשות כך וכך, זה וזה, כי הוא שותף בעסק, לפחות 50% זה שלו.
שותף, כי הרופא יש מקום להכרעה, הרופא יכול
להכריע. לא, ממש לא, זה לא, הוא לא ברחי בכלל להכריע. ממש לא, היום ברוך השם שאתה לא מכיר את התחומים הללו, אבל תשאל כל אדם שעבר הליך רפואי כלשהו, אז קודם כל אנשים אוהבים לקרוא חומר ולהתעניין וזה וזה, וגם הרופאים יודעים את זה, והם תמיד מסבירים, הוא יבוא הרופא החתך לערב לפני, וישב איתו ויסביר לו מה אנחנו נעשה, יש לזה הרבה סיבות, חלק מהסיבות גם זה כדי אדם הוא תמיד... הוא מפחד מהבלתי נודע, כן, הוא מפחד מהבלתי נודע. ברגע שאתה אומר לו, את אחד דוגמה אחרת, כאילו, נגיד, יועצת בבית ספר, שחטפו שלושה אנשים, אז עכשיו היא מחליטה שכולם בפניקה, כי היא בפניקה, אז היא מחליטה שכל התלמידים בפניקה, אז היא נכנסת לכל הכיתות, ואז היא אומרת להם שביום חמישי בלילה חטפו, היא לא חידשה שום דבר, אבל עצם זה שמדברים על הבלתי נודע או על הנודע, זה גורם לתרפיה קבוצתית, כך דרכם של בני אדם. אז לכן גם חולה הוא מתעניין, הוא רוצה להבין, ואפילו אם הוא לא ברחי לשאול, והוא גם לא ברחי להכריע, אבל הוא רוצה, זה נקרא מעורבות, תבין, וידיעה.
אתה חוזר לדבר הנכון, לא רק מתאים של אנשים.
כן.
אם אתה לא באמת יכול לנקוט עמדה, אני יודע, אני לפחות תמיד שואל רופאים, כי אני חושב שבסוף של דבר יש בעל הבית, הרופא נותן רק את המידע. אבל אם בכל מקרה אני מפקיד בידות ההחלטה, או אני המוסכניק, מספר מה יש, אני לא מבין חצי מהמילים שהוא אומר, אם אני לא סומך עליו, בעיה, אם אני סומך עליו,
קודם כל, לגבי המוסמך, אני לפחות תהנהן בראש מצד הנימוס, כאילו שתראה לו שאכפת לך ממה שהוא עושה. כן, סתם ככה, כאילו הוא רוצה להראות מה הוא עשה, בהנחה שהוא לא שקרן, כן? או מה שהוא לא עשה, אבל אני חושב, קודם כל, רבנו בחיה אומר שהאדם, כן, צריך לבדוק אם זה נכון או בלתי נכון. לאו דווקא לגבי הרפואה, אלא לגבי, בוא נאמר ככה, תראה, חולה פיקח, ניקח חוות דעת מעוד רופא. הוא יתקשר לרב פירר, הוא יגיד, אני רוצה עוד חוות דעת של ראש מחלקה בבית חולים אחר. אולי פה, לא יודע מה, אוהבים פה קצבייה, אוהבים לחתוך. יש כאלה דברים. אני רוצה, אולי לא צריך בכלל ניתוח. יש הרבה מקרים שאתה מגלה שלא חובה לחתוך בכלל וכו'. אז זה כבר חולה במדרגה. אבל אז זה כאילו נכון או בלתי נכון וכו'. אבל אפילו אם לא, אני חושב שרבנו בחיה פה אומר שזה מעיד על אכפתיות, עד כמה הנושא קרוב אליך. אז לא ייתכן שבעניינים, גם אם אתה בוטח ב-100%, אבל תהיה אכפתי, הולכים עכשיו לעשות ניתוח, זה וזה קשור אליי. אז הקרבה שלי לעניין היא מצריכה שאני אתעניין. וכשאדם, ככה אמרו לי, ככה אני עושה, זה בעצם, זה לא מעיד על עודף אמונת חכמים, אלא על עצלות וחוסר אכפתיות. אם אני אהיה ככה, אהיה ככה, מה זה משנה בערך, כולם, אני אראה מה כולם עושים, אני אעשה, זה מעיד על רשלנות כזו וחוסר עניין. זה מה שהוא טוען. אני חושב
שהכרה שלו שבתחום אחרים, הוא משנה זה רק לשורה התחתונה. בסופו של דבר, זה מה שחושב. פה, לא רק, עצם האידיאה היא תחליט לפני עצמה.
בגלל שהיא קודם כל היא תשפיע על השורה התחתונה, ובית, נכון, כי היא מביעה עניין ואכפתיות, כי שזה קרוב אליך. טוב. מי שהזמין ספר ולא לקח, הגיעו הספרים הנוספים. אולי אינון תעדכן את המודעה שם.
מה נראה?